קבלת פנים כל כך מרגשת, אני תמה על עצמי למה אני לא מגיע לכאן יותר. אז מכיוון שאנחנו קרבים לראש השנה, לימי הדין, ואנחנו עומדים מסכת ראש השנה, הנושא שבה נעסוק היום זה התפילה והברכות של מלכיות, זכרונות ושופרות. למה תוקים ומריעים כשהם יושבים, וחוזרים ותוקים ומריעים כשהם עומדים? כדי לערבב את השטן, כך למדנו בדף ט' זין. והפירוש המקובל על רוב הראשונים, סדר הראשון שתוקים לפני תפילת מוסף, אלה קרויים תקיעות המיושב, כי אפשר לשבת, והתקיעות השניות שתוקים על סדר ברכות מלכיות זכרונות ושופרות בחזרת השץ, אלה קרויים תקיעות דמעומד. אז הסדר הראשון לערבב את השטן. וכותבים התוספות שעיקר התקיעות זה התקיעות שתוקים על סדר הברכות, אבל שלושת הברכות שאנחנו מוסיפים בתפילת מוסף, תפילת העמידה, מלכיות זכרונות ושופרות, האם זה מן התורה או רק תקנת חכמים? בדף למד ב' ובדף למד ד' אנחנו מוצאים שני ביטויים בגמרא שפשטות משמעם שאכן מדובר במצווה דאורייתא. למה מזכירים? רחמנא אמר אידקר, רחמנא אמר בתרגום עברי זה התורה אמרה. עוד אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אמרו לפני מלכיות כדי שתמלכוני עליכם, אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. אם חז"ל אומרים אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, משמע שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, ואיך הקדוש ברוך הוא מדבר אם לא בתורתו? זאת ועוד, הגמרא דורשת מן הפסוקים שצריך להזכיר מלכיות זכרונות ושופרות. ומכל אלה משמע שאכן מדובר במצווה דאורייתא. אבל מאידך בדף ל"ד יש איבעיה בגמרא, אדם שיכול ללכת או ימינה או שמאלה. בכיוון הזה יש קהילה שיש להם שופר אבל אין להם שליח ציבור שבקי במלכיות זכרונות ושופרות. אם השמאלה, אם הוא ילך לצד אחר, יש חזן ושם הוא ישמע את הברכות, אבל אין להם שופר. והגמרא אומרת פשיטה שעליו ללכת למקום שיש שופר, כי שופר דאורייתא ומלכיות זכרונות שופרות רק דרבנן, ודאורייתא גובר על דרבנן. הרי לאן גמרא מפורשת שמלכיה זכרונה שופרות רק דרבנן. אז יש ריטווה מאוד מאוד יסודי בדף ט' זין, והריטווה אומר בכל מקום בשס שבו אנחנו מוצאים את המושג, אסמכתה. עכשיו אסמכתה, אם למדתם בבבא מציעא ובסוף בבא בתרא, אסמכתה זה מושג בדיני הקניין, כאשר אדם סומך על דבר ויש חסר בגמר דעת בקניין. אני לא מתכוון למסכתה ההוא, אלא הרבה מקומות בשעס חז"ל דורשים כתובים, פסוקים, והגמרא אומרת זה דרבנן ואסמכוה אקרא. והריטב"א אומר כשיש אסמכתה זה לא דבר מלאכותי, אסמכתה אכן חז"ל מפרשים את רצון התורה, את רצון הקדוש ברוך הוא, לא מצווה מפורשת, לא מצווה גמורה, אבל קרוב לדאורייתא. והאסמכתא זה איזשהו מקום בין דרבנן ובין דיורייתא. ולפי דברי הריטב"א, מכיוון שחז"ל דורשים מן המקראות שבראש השנה צריך לומר מלכיות, זיכרונות ושופרות, מתאים הלשון אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, רחמנה אמר אידקר, כי אסמכת, אכן זה כוונת התורה. והריטב"א כותב ביטוי חריף, מי שחושב שאסמכת זה כמו כל שעה דרבנן, זו דעת מינות. ואני חלק הראשון מחסור של מועדים הבאתי, מה שהריטב"א קורא דעת מינות זה דעת הרמב״ם והתוספות במנוחס דף צדיק בייז ועוד כמה וכמה מרבותינו הראשונים והאחרונים. אבל בואו נניח בצד את הריטב"א. הרמב"ן בספר המלחמות דף יוד א' עמוד א' מדפי הריף מביא גמרא נוספת, גם הוא בראש השנה בדף תת זין. והביטוי הזה שהקודש ברוך הוא אמר לישראל איננו שגוע בשס. ראש השנה זה מסכת קטנה, סך הכל 34 דף, ופעמיים במסכת הזו אנחנו מוצאים אמר הקודש ברוך הוא לישראל. ובדף תת זין כתוב בגמרא, אמר הקודש ברוך הוא לישראל, תקעו לפני בשופן של איל כדי שאזכור לכם את אלו של יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. כותב הרמב"ן, שופר של איל זה רק דרבנן. ואל תתפלאו על הלשון אמר הקדוש ברוך הוא לישראל תקעו לפני בשופר של איל, שהרי כיועצה בו ימצינו אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אמרו לפני מלכיות, ושם זה דרבנן, אז גם פה זה דרבנן. הרי לנו להדי בדברי הרמב"ן, מלכי זכרין נשויפס רק מדרבנן, וזה לא מצווה דיורייתא. וכפי שיוצא מאותה סוגיה שתי עיירות, כאן תוקים וכאן מברכים. אז הרבה פעמים בשיעורים שלנו אני מתנצל ואני אומר, אילו הייתי לפני 800 שנה או 900 שנה, כך הייתי אומר. אני מודע לכך שלא הייתי לפני 800 שנה, וכנראה יש סיבה טובה למה לא. כנראה שמה שיש לי לומר לא כל כך חשוב, ולכן לא אמרתי את זה לפני 800 שנה. אבל אי בדידי טליה הייתי אומר, מלכי זכרוני שויפס דיורייתא, שהרי דרשו את זה מן הכתובים, וכך משמע אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. אבל מלכי זכרוני שויפס דיורייתא רק אם יש תקיעת שופר. מצווה לתקוע עם הברכות מלכיות זכרונות ושופרות, אבל כאשר אין שופר הברכות האלה אינם דיורייתא. ולפיכך כאשר אדם יש לו אפשרות ללכת כאן או שם, פה תוקים ולא מברכים, ושם מברכים ולא תוקים, ואני מדגיש מברכים ולא תוקים כי אין להם שופר, אז זה רק דרבנן. ולכן עליו ללכת למקום שתוקים, כי לפחות הוא מקיים מצד יורייסר של שופר, לא ברמה גבוהה ביותר, לא מצמן המופר בלי הברכות, אבל זה עדיין דיורייתא. אבל כשאומרים את הברכות בלי שופר, לכולי עלמא זה רק דרבנן. אבל כשיש שופר, שיש שמלכי זכרוני שויפס, זה דיורייתא. כך אני הייתי סבור, אבל לא מצאתי לזה מקום מפורש בדברי הראשונים. ואני חוזר ושואל, הסט הראשון של תקיעות, 30 קולות, קרוי תקיעות דמיושב. אלה שאנחנו תוקים לפני שמתחילים תפילת מוסף, מברכים ותוקים, אחר כך חוזרים ותוקים. אלה קריאות תקיעות דמעומד על סדר תפילת המוסף של השליח ציבור. חסידים נוהגים ורבים אחרים שתוקים גם בלחש 30 קולות. כאשר אנחנו תוקים על סדר הברכות, האם התקיעות האלה הם עיקר והברכות אמורים ללוות את התקיעות, או שמה הברכות עיקר והתקיעות אמורים ללוות את הברכות. יש לעיין. כותב הריטב"א בדף ל"ה לקראת סוף מסכת ראש השנה, תקיעות דמעומד שתוקעים על סדר הברכות הם כבר לא מצוות שופר. את המצווה של שופר כבר יצאנו ידי חובה בתקיעות הראשונות, בתקיעות דמיושב. התקיעות על סדר הברכות נועדו להעלות את זכרון ישראל ולהעלות את התפילות לשמיים. מעין התקיעות בשופר ובחצוצרות משעת צרה. והיה כי תבוא מלחמה על ארצכם ותקעתם בהריאותם בחצוצרות, זה בפרשת בהעלותך, כך גם בשעת בצורת וכל צרה שלא תבוא על הציבור. כותב הריטב"א, התקיעות השניות שתוקעים כשמתפללים על סדר מלכיה זכרון שופריס הם כבר לא לשם מצוות שופר. התקיעות האלה נועדו להעלות את זכרון ישראל ולהעלות את התפילות שלנו למעלה לכיסא הכבוד. אילולי דברי הריטב"א, משאר דברי הראשונים משמע שאלה הם עיקר התקיעות של מצוות שופר, ומצוות שופר לכתחילה אמורות להיות מלוות על ידי הברכות והפסוקים של מלכיות זכרונות ושופרות. נראה לכאורה שבשאלה זו נחלקו הראשונים סימנטף קוף צדיק בייס בטור ובבית יוסף, האם מותר לדבר ולהפסיק בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד? בשולחן אורך תף קוף צדיק בייס סיב גמר, בשולחן אורך הבית יוסף הולך בעקבות הרמב״ם, פרק גמר הלכה יוד א' כמדומני, אולי הלכה תסבוב מלכות שופר, שלכתחילה אין לעשות הפסק, אין לדבר בין תקיעס דמיושב לתקיעס דמעומד. למה? כי הברכות שאנחנו מברכים אשר קידשנו במסעותה וציוונו לשמוע כל שופר, אנחנו מכוונים לפתור גם תקיעות דמעומד, ולכן אין להפסק. אבל בדיעבד, אם אדם שכח ודיבר, איננו צריך לחזור ולברך. כך פוסק השולחן אורך בעקבות הרמב״ם. אבל יש שתי דעות קיצוניות לכאן ולכאן. תוספות ריד, רבנו ישעיהו הראשון שהיה מגדולי איטליה, תוספות ריד סבור שאפילו לכתחילה מותר לדבר והם איזה כל פעידה, משתקענו תקיעות דמיושב כבר אין קפידה שלא להפסיק לפני תקיעות דמעומד. ומאידך בית יוסף מביא מהגאות מימוניות את שיטת רבנו שמחה, שמי שהפסיק בדיבור בין תקיעות לתקיעות, בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, צריך לחזור ולברך על תקיעות דמעומד. איך אנחנו מסבירים את המחלוקת הזו? אני חושב ששתי השיטות הקיצוניות קל להבין. תוספות ריד סבור כמו הריטב"א, תקיעות שתוקעים על סדר הברכות כלל אין כוונתנו לצאת בהם ידי מצוות שופר. מצוות שופר תמה ונשלמה בתקיעות דמיושב, והתקיעות השניות שתוקעים על סדר הברכות, התקיעות האלה הן תפל לברכות, ואלה כמו התקיעות והתרועות של סדר תעניות, כל עניינם ותכליתם להעלות את התפילה למעלה, וזה כבר לא מצוות שופר. ולכן בירכנו, תקענו, גמענו במצוות השופר, ולכן כבר אין קפידה לא לדבר ולא להפסיק. רבנו שמחה שאומר שצריך לחזור ולברך, זו פשיטה שהוא סבור שהתקיעות על סדר הברכות הם מצוות שופר, אחרת איך אפשר לברך אשר קידשנו במסעותה וציוונו לשמוע כל שופר על התקיעות האלה? לא זו בלבד, הוא סבור שזה עיקר מצוות השופר, ולכן בירכנו על התקיעות הראשונות, אבל חוזרים ומברכים על הברכות, על התקיעות השונות, כי מדרבנן חייב אדם לחזור ולתקוע. ואני שואל לפי רבנו שמחה, כאשר אדם הפסיק בדיבור בין תקיעות ראשונות לתקיעות שניות, ורבנו שמחה סבור שצריך לחזור ולברך, האם הברכה הראשונה היא ברכה לבטלה? לא מפורש בדבריו. אני סבור שלא. גם אותו אדם שהוא הלך ימינה לעיירה שבו תוקים שופר ולא מברכים את הברכות, האם הם ברכו על תקיעת השופר? פשיטה לי שכן, כי יוצאים ידי חובת שופר גם בלי הברכות לכולי ארבעה, ולכן הברכה הראשונה לא יוצאת לבטלה, אף על פי שהוא חוזר ומברך עוד פעם על תקיעות מעומד. ולמה? כי אנחנו מברכים גם על צבא דרבנן, מן התורה יצא ידי חובתו, ולכן הברכות אינן לבטלה, אבל הוא צריך לחזור ולברך, כי מדרבנן גם התקיעות השניות הן חובה גמורה. ומברכים גם מצדר הבונן, מברכים על קריאת מגילה, מברכים על הדלקת נר חנוכה, מברכים על נטילת ידיים, מברכים על הרבה מצוות דרבנן. ולכן הברכות על התקיעות הראשונות לא יצאו לבטלה, כי בדיעבד יצאנו בהם ידי חובה, ואף על פי כן חוזר ומברך. ואיך אנחנו מפרשים את השיטה הממוצעת? הרמב"ם ושולחן ערוך, לכתחילה אין להפסיק, אבל אם הפסיק איננו חוזר ומברך. אני חושב שגם זו שיטה זו מבוססת על ההנחה שהתקיעות השניות הן מצוות השופר ולא מילתא אחריתא, ולא תקיעות שלא קשורות למצוות השופר, אלא תקיעות שאמורות ללוות את התפילות ואת הברכות, ולכן לכתחילה אין להפסיק, אבל בדיעבד איננו חוזר ומברך, מכיוון שכבר יצא ידי חובתו. ואף על פי כן, ואף על פי שהוא מצווה לחזור ולתקוע, מכיוון שכבר יצא ידי חובתו, איננו חוזר ומברך. אז אמרתי קודם, אבל מברכים גם על מצווה דרבנן. כן, מברכים על מצווה שכל כולה דרבנן, אבל כאשר מדובר באותה מצווה וכבר יצאנו ידי חובת עיקר המצווה, אף על פי שעדיין מצווים אנחנו לחזור ולתקוע, וגם התקיעות השניות הן מצוות השופר, אבל אין לחזור ולברך. על אותה מצווה לדעת הרמב"ם ושולחן ערוך לא מברכים פעמיים, ומכיוון שיצאנו ידי חובת עיקר המצווה דאורייתא, אף על פי שעדיין מצווים לחזור ולתקוע, איננו חוזר ומברך. אפשר לפרש את שיטת תוספות ריד שאפילו לכתחילה מותר לדבר גם בדרך אחרת, וכאן אנחנו מגיעים לשיטה ייחודית ומאוד מאוד מעניינת. מה זה בכלל תקיעות מיושב ותקיעות מועמד? וזה שיטת רבנו זרחיה הלוי, בעל המאור במסכת ראש השנה, שותף לו המאירי גם בראש השנה וגם בברוכס דף יוד א'. אומר בעל המאור רבנו זרחיה הלוי בספרו על הריף, כי איזה מיושב אלה התקיעות שתוקים על סדר הברכות מלכיות זכונות ושופרות, מה שכל יתר הראשונים קוראים תקיעות למעומד, כי זה בסדר תפילת העמידה. הוא אומר אלה תקיעות למיושב. אז מה זה תקיעות למעומד? אחרי גמר תפילת מוסף נהגו לתקוע עוד 30 קולות, והציבור אחרי תפילה ארוכה למדי כבר עמד על רגליו ליד פתח היציאה, מחכה לצאת הביתה, ולכן התקיעות האלה נקראו תקיעות דמעומה. פירוש מעניין ביותר. אז איך קוראים ל-30 הקולות שתוקים לפני תפילת מוסף? אומר רבנו זרחיה בימי חז"ל, לא תקעו את התקיעות ההם. לא היה כזה דבר. מנהג חדש שהתייסד רק בתקופת הראשונים, משום חולים וזקנים שלא היה בידם להישאר כל הזמן בבית הכנסת תפילה ארוכה, והם הפסידו את מצוות השופר, ולכן רק בתקופת הראשונים נהגו לתקוע 30 קולות לפני תפילת מוסף. וחז"ל לא מתייחסים כלל לתקיעות האלה, משום שלא נהגו בהם בזמן חז"ל. אז מה שכל יתר הראשונים קוראים תקיעות דמעומד, משום שהתקיעות האלה הם סדר תפילת העמידה, לדעת המאירי ורבינו זרחיה, אלה תקיעות מיושב, כי בשעת חזרת השץ כל הציבור יכול לשבת, רק השליח ציבור עומד. תקיעות המועמד תקעו אחרי גמר התפילה, ואלה קריאות תקיעות המועמד מסיבה קצת משעשעת, כי הציבור כבר עמד על רגליו והיה מוכן לצאת. התקיעות הראשונות תקנה יותר מאוחרת בתקופת הראשונים, חידוש עצום על גבי חידוש עצום. אומר רבינו זרחיה, בזמן חז"ל לא בירכו על השופר, לא אמרו את הברוכה שקדישונו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, משום שבירכו מלכי זכרוני שופר, ואין כפר ברכות. עם התקיעות הראשונות הם אלה שתקעו על סדר התפילה, אז במקום ברכס המצווה יש ברכות מלכי זכרוני שופר. ורק כשהנהיגו מנהג חדש לתקוע 30 קולות לפני תפילת המוסף, אז התחילו לברך ברכת המצווה לשמוע קול שופר. והמאירי והרבינו זרחיה נותנים לזה דוגמה. חשבתם פעם למה לא מברכים כל בוקר וערב אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לקרוא את השמה? מצוות קריאת שמה זה מצוות דאורייתא, אז למה אנחנו לא מברכים על קריאת שמה? ואל תחשבו שלא מברכים על מצווה שבדיבור, הרי מברכים על קריאת המגילה, אף על פי שאין כאן אלא דיבור. מברכים על סבירת העומר, אף על פי שאין כאן אלא דיבור. אז למה לא מברכים על קריאת שמה אשר קדישנו במצוותם וציוונו לקרוא את השמה? אלא משום שיש ברכות אחרות על קריאת שמה, ואלה שתי ברכות קריאת שמה, ואין כפר ברכות. כל מצווה שלפי תקנת חז"ל יש לפניה ברכה, הברכה הזו גם במקום ברכת המצווה, ולכן לא מברכים ברכת המצווה על קריאת שמה. ומאותה סיבה בזמן חז"ל לא ברכו ברכת המצווה על תקיעת שופר, כי התקיעות הראשונות שנתקעו הם על סדר ברכת מלכי זכרוני שופר, והברכות האלה הם במקום ברכת המצווה. וזה חידוש גדול על גבי חידוש גדול. וגם לפי השיטה הזו, אף על פי שעיקר מצוות שופר זה דווקא התקיעס של מלכיות זכרונות ושופרות, ובזמן חז"ל אלה היו התקיעות הראשונות, אף על פי כן מותר לכתחילה להפסיק בין תקיעס, מה שאנחנו קוראים תקיעס דמיושב, לתקיעס דמועמד. למה? כי התקיעות על סדר תפילת העמידה לא צריכות כלל ביחס המצווה, יש להם ברכה אחרת, מלכי זכרוני שופר, ולכן ביחס המצווה מראש לכתחילה לא נועדה אלא לאותם 30 קולות שתוקעים לפני שמברכים מלכי זכרוני שופר, ולכן מותר להפסיק. אז יש לנו שתי דרכים להסביר את שיטת רבנו ישעיהו בתוספות ריד, מדוע אפילו לכתחילה מותר להפסיק בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמועמד. או משום שהתקיעות על סדר הברכות כבר אינם מצוות שופר, אלא הם תפילות לברכות. הברכות הם עיקר, והתקיעות נועדו להעלות את התפילות ואת הברכות ואת זיכרוננו לטובה לפני המקום, אבל זה כבר לא רועד בכלל למצוות שופר. או שמה הפך הדברים, כי יש זה מעומד על סדר הברכות הם עיקר התקיעות, אבל ברכת המצווה לא נועדה לפתור אותם כלל, כי הברכה שלהם זה ברכות של מלכי זכור נשויפריס, והתחילו לברך ברך הסמיסטר רק כאשר מנהג קדום, לא בימי חזל, כאשר תוקים 30 קורות לפני תפילת המוסף. והסיבה שתקנו ונהגו כן זה משום שרבים הסכנים והחולים שאולי לא ישרו בבית הכנסת עד שישמעו את התקיעות, ולמענם התחילו לתקוע לפני כן. אז דיברנו קצת על ברכות מלכי זכרוני שויפריס ואיך הן משתלבות ביחד עם התקיעות. כמדומני שבשנים קודמות כבר דיברנו כמה פעמים על עצם המצווה של שויפו, ומה עיקר מיושב או מעומד, לא נחזור על הדברים. אז במצוות שופר אנחנו מוצאים שני הסברים בדברי חז"ל. נחלקו הראשונים כנראה במצוות שופר עיקרה שמיעה, וכנוסח הברוכה לשמוע קול שופר, והטור סמנטוף קוף פי היי מסביר למה מברכים לשמוע קול שופר ולא לתקוע, לאו בתקיעת על ימילתא אלא בשמיעה. לעומת זאת הראש בביא בשם רבנו תם שמברכים על תקיעת שופר. רבים האחרונים שהבינו שאכן החלקו הראשונים האם המצווה לתקוע בשופר, וכל אחד יוצא ידי חובתו מדין שומע כעונה, או המצווה לשמוע קול שופר. ולי ביום אלי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הריטבו מסביר למה ברכים לשמוע קול שופר. כותב הריטבו כי עיקר המצווה זה להתעורר על ידי קול שופר, וכדברי הנביא, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. ומכיוון שאנחנו אמורים להתעורר על ידי קול השופר, ולכן עיקר המצווה זה שמיעה. מאוד מעניין. הרמב״ם הוא זה שכותב בפרק ג' מלכות תשובה, אף על פי שתקיע שופר בראש השונה גזירת הכתוב, רמז יש בה, כלומר אורו אורו ישני משנתכם. ברמב״ם הישן היה כתוב פעם אחת אורו ישני משנתכם, ונוסחאות המתוקנות של שבתאי פרנקל ונוסחאות אחרות כתוב פעמיים אורו אורו ישני משנתכם. כאילו הרמב״ם עומד כאן והוא דרשן ומוכיח, והוא קורא לציבור בלשון כפולה ומכופלת, אורו אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם, זכרו בורכם, חיפשו במסכם וחזרו בתשובה, אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק שלא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, יעזוב כל אחד מכם את דרכו הרעה ואת מחשבתו אשר לא טובה. מעניין שרמב״ם כותב את הדברים האלה לא בהלכות שופר אלא בהלכות תשובה. ומה שנראה לי זה רק מוסר, זה רק חסידות, הדברים טובים בהלכות שופר ולא בהלכות שופר. בא הריטבו ופוסק הלכה לפי דברי הרמב״ם, וזה חידוש גדול. אומר הריטבו, מכאן הנוסח לשמוע כל שופר כזה עיקר המצווה. ודברי הרמב״ם הם לא רק דברי דרש ומוסר ותוכחה, אלא זאת המצווה, זו המצווה להתעורר. אבל בדברי הגמרא בדף ט"ז יש טעם נוסף והסבר נוסף למצוות שופר שציטטנו מקודם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, תקעו לפניי בשופר של איל ואני אזכור לכם את אילו של יצחק בן אברהם, ואני רוצה לזכור את עקידת יצחק, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. אז המצווה לתקוע כדי שהקדוש ברוך הוא ישמע, והמצווה לשמוע כדי שאנחנו נתעורר. אז יש כפל עניינים, כפל טעמים במצוות שופר. התקיעה נעודה לעורר את הקדוש ברוך הוא, השמיעה נועדה לעורר אותה. אז גם התקיעה וגם השמיעה חשובים או חשובות כאחד. אז אנחנו עומדים בעיצומה של חודש אלול, ויש הרבה רמזים על חודש אלול, מקצתם מפתיעים. את לבבך ואת לבב זרחה, א' ל' ו' ל', אחד לעולה ואחת לחדת. איש לרעהו ומתנות לאביונים, א' ל' ו' ל'. מה הקשר בין פורים לראש השנה? מעניין. אבל הרמז הידוע ביותר, המפורסם ביותר, שמובא גם בפויסקים וגם במשנה ברורה, אני לדודי ודודי לי. ואני חושב שהרמז הזה הוא הרמז החשוב ביותר. ומדוע? הימים הנוראים כשמם כן הם, אלה ימים נוראים. כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות חנוכה, אין אומרים הלל בראש השנה ויום הכיפורים לפי שאין אלו ימים של שמחה יתרה, אלה ימים של יראה ופחד. זה טבעם וזה מהותם של הימים הנוראים. אבל הפסוק אני לדודי ודודי לי, איפה הוא כתוב? לא בפרקי התוכחה של הנביאים הגדולים ירמיהו, ישעיהו ויחזקאל, שניבאו על חורבן הבית בתוכחה קשה ביותר. הפסוק הזה לא מופיע במגילת איכה ובספר איוב. איפה הפסוק אני לדודי ודודי לי? שיר השירים. ושיר השירים זה לא בדיוק ספר של יראה ופחד. שיר השירים זה סיפור אהבה. כותב הרמב"ם בפרק י' מלכות תשובה, בפרק י' מלכות תשובה כל הפרק מוקדש לנושא אחד ולעניין אחד, אהבת השם. והרמב"ם מתאר מהי אהבת השם. אהבה בוערת בליבו של אדם, הוא לא יכול להסיח דעת מאהבתו, אהובתו. והרמב״ם כותב, כל ספר שיר השירים נכתב כמשל לעניין הזה. קדוש ברוך הוא הדוד, אנחנו הראיה, והם נואשות מחפשים זה את זה ולא מצליחים לתקשר ולהתקשר. וזה הסיפור שלנו. השיר השירים זה סיפור אהבה, ושם יש רמז לחודש אלול. ללמדך, חודש אלול הוא לא חודש של מידת הדין, לא ולא, כלל וכלל לא. חודש אלול מתנת הכר במידת האהבה, והקודש ברוך הוא מפציר בנו קנדלך. אתם יודעים מה זה קנדלך? כן, אני חושב שזה בכל השפות. הקודש ברוך הוא מפציר בנו, ילדים אהובים, קנדלך, אל תחכו לראש השנה. למה לכם לחכות לימי הדין? אז יהיה הרבה יותר קשה. תעשו את זה עכשיו, חזו אליי עכשיו בחודש אלול. זה חודש של שיר השירים, זה חודש של אהבה, זה חודש של רחמים וחמלה. תנצלו את הימים האלה, אומר לנו הקודש ברוך הוא. אלול זה שיר השירים, אלול זה אהבה. עדיין לא הגיעו עם מידת הדין, וכדאי לנצל את הימים האלה. אז השנה שעברה עלינו הייתה שנה קשה, שנה של מלחמה נוראה. מצד אחד, מי שעיניים לו רואה חסדי שמיים בכל יום ויום, רואה ניסים ונפלאות, רואה פלאי פלאות, הצלחות עצומות וסייעתא דשמיא. מאידך הלב שותה דם, והלב דואב, והלב כואב על החללים הרבים. גם ישיבתנו הקריבה מספר חללים לדאבון לב בוגרי הישיבה, והלב ממאן להנחם. מחציתו מלא בהלל והודיה לקדוש ברוך הוא, לפי כל קנה מידה צבאי ברחבי העולם, במחקרים צבאיים, היו אמורים להיות הרבה 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 יותר חללים. ואנחנו רואים סייעתא דשמיא והשגחת השם בניסים רבים, אבל בכל זאת שנה קשה. ואני חושב שהשנה, כאשר אנחנו נאמר תכלה שנה וקללותיה, תחיל שנה וברכותיה, לדברים יהיה משמעות הרבה יותר מוחשית ועמוקה מאשר בעבר. וצריך להרבות בתפילה שהשנה הבאה לנו לטובה, שתהיה שנת שלום ואחווה ורעות, ושנה של ונתתי שלום בארץ ושכפתם ואין מחריד. אז אלו זה אני לדודי ודודי לי. הפסוק הזה מופיע בשני ורסיות, בשתי נוסחאות בשיר השירים, בפרק ב' ואני חושב בפרק ו'. פרק ב' כתוב דודי לי ואני לו הרואה בשושנים, פרק ו' כתוב אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. מה ההבדל בין שתי הנוסחאות? ההבדל הוא דברי חז"ל בפרשס וזויס הברוכה במדרש, ויכוח נצחי, ויכוח שימיו כימי עולם, בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. הקודש ברוך הוא אומר שובו אליי ואשובה אליכם, ושבת עד השם אלוקיך, ורק אחר כך ושב השם אלוקיך את שבותך ורחימך וקיבצך מכל העמים. אנחנו מתחננים השיבנו השם אליך ונשובה, שקודם הקודש ברוך ישיב אותנו. חסידים מספרים, אני אוהב סיפורי חסידים, שהצדק הרבי רב נפתלי מרוטשיץ פעם ישב בקרקרה רתומה לשני סוסים באמצע החורף הפולני, ואחד מגלגלי העגלה שקע בבוץ. הבלגולה יוצא, היה זה יום גשום וקר, והוא דוחף וסוחב, דוחף וסוחב, לא מצליח להוציא את האופן, את הגלגל מהבוץ. בעדינות וביראת כבוד הוא ניגש לחלון של האדמור, דופק קלות, הרבי פותח את החלון, אומר לו בלגול הרבי, אני יודע שזה בכלל לא מתאים, אבל טוב עם השניים אין רכת ואני לא מצליח להוציא את העגלה מהבוץ, אולי שגם הרבי יצא וביחד ננסה לדחוף. ויפן כה וכה ויער כי אין איש, הרבי מסתכל ימינה ושמאלה, אף אחד לא בחוץ ביום גשום, שניהם ככה דוחפים וסוחבים ועדיין לא מצליחים להוציא את העגלה מהבוץ. הרבי מרים את עיניו למרום ואומר, רבנו של עולם, אני מאמין בהשגחה פרטית ואין לי ספק שתקעת אותי בבוץ כדי שאחזור בתשובה, אבל קצת קשה לחזור בתשובה כאשר אתה רטוב וקר לך ואתה מתבוסס עד הברכיים בבוץ. אבי שבשמיים, תביא אותי הביתה, אני אשתה תה חם ואני מבטיח לך שאני אחזור בתשובה. החסידים שמעו את הסיפור והם ידעו שהרבי מרוב שסלו דיבר רק על מה שקרה לו באותו יום חורפי, אלא הוא התכוון לדבר על מצבנו כאומה, כעם. רבינו של עולם, אנחנו יודעים שתקעת אותנו בבוץ כבר 2,000 שנה כדי שנחזור בתשובה, אבל אתה רואה שזה לא עוזר, אתה רואה שזה לא קורה. שלח לנו משיח צדקנו, תביא אותנו הביתה ואז אנחנו מבטיחים לחזור בתשובה. אז אנחנו מבקשים השיבנו השם אליך, אחר כך נשובה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו זה לא עובד כך, שובו אליי ורק אחר כך אשובה אליכם. אילו זה היה תלוי בי, לא היה לנו חודש אלול כלל. אילו זה היה תלוי בי, היה לנו חודש דלול. על שם הפסוק דודי לי, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים, קודם דודי לי. אבל חיפשתי בכל הספרים העתיקים ולא מצאתי בשום מקום חודש דלול. כנראה שאין כזה דבר, לצערנו יש רק חודש אלול, והקודש ברוך הוא עדיין עומד על דעתו, קודם אני לדודי ורק אחר כך דודי לי, שובו אליי ורק אחר כך השובה אליכם. אבל הקודש ברוך הוא רחום וחנון והוא לא דורש כל כך הרבה. אמרו חז"ל, פסחו לי פסח כחודו של מחת, ואני אפתח לכם. מה כתוב? לא כתוב בשום מקום, זה טעות בפי הבריות. לא יכול לומר שזה טעות, כי כך כתוב בתפילת תשליך, פתחו לי פתח כחודו של מחת ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אבל זה לא כתוב בחז"ל. מה שכן כתוב בחז"ל הרבה יותר מחמם את הלב והרבה יותר מעודד, וזה מדרש בשיר השירים: פתחו לי פתח כחודו של מחת ואני אפתח לכם פתחים, לא פתח אחד אלא פתחים רבים. אני אפתח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. ומתי שאני מצטט את המדרש הזה אני אומר, הקדוש ברוך הוא איננו מתעסק עם עגלות וקרונות ריקים. העגלות והקרונות שהקדוש ברוך הוא מביא הם עגלות מלאות ועמוסות, הם בני חיה, מזונה רביחה, בל ידגופה ונהור המעליה, נחת, שפע, בריאות טובה, אריכות ימים, רק בתנאי פסחו לי פסח כחודו של מחת. אתם צריכים לעשות את הצעד הראשון, ולשם כך ניתנו לנו ימי אלול. ימי אלול, אני לדודי ודודי לי, תתחילו, תפתחו את הפתח הקטן הזה בלבכם, שנפתח את לבבינו, נתקרב לקודש ברוך הוא. ובימים האלה, כאשר אנחנו מתכמנינים לימים הנוראים, להוסיף יותר בלימוד, יוסיף כמה פרקי תהילים, להוסיף בחסד, בתשובה, בתפילה ובצדקה, שהקודש ברוך ירחם עלינו, ולהוסיף באהבת ישראל ובאחדות. מאות פעמים בשנה האחרונה כאשר אני מסיים שיעור אני מצטט את הפסוק, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. אבן עזרא מוסיף שם מילה אחת, וכמה משמעות יכולה להיות בתיבה אחת. ונתתי שלום בארץ, כותב אבן עזרא, ביניכם. לא שלום בין ישראל לשכנותיה, בין יהודים לעמים אחרים, לא שלום בינינו ולבין אויבינו. ונתתי שלום בעיניכם, בעיניכם, ואז תזכו ושכבתם ואין מחריד. אז בימים האלה צריך להוסיף בתשובה, בתפילה, בצדקה, בחסד, באהבת רעים, באבו ואחווה ושולם ורעיוס, כי איש אחד וברב אחד. ונזכה שהקודש ברוך הוא ירחם עלינו, וביחד עם כל בית ישראל לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, ונזכה לראות בקרוב את פני משיח צדקנו במהרה וימינו, אמן.